מזכיר דיבוריו שלו לסוף שיחת חולין. וכשם שמחשבה זו היא מתוצאת רוח הקודש בהערתה, כך פעולתה מוסרית מביאה לידי רוח הקודש. כן, אז מה שהרב אומר, שהערת רוח הקודש היא פותחת לנו את העיניים, כמו שכל כל ספר מתחיל בפנימיות, לא משנה, חסידות, נפש החיים, זוהר לנוער, לא יודע מה, מה שנופל לכם לתואר הזה, יש תמיד תיאור מאוד מאוד נרחב על מה האדם פועל בדיבורים, בדיבורים שלו. בטח חפץ חיים, בטח זה, אבל התיאור הוא לא רק כמה עבירות או כמה מצוות אתה מרוויח בדרך הפה, כן? אלא איזה פעולה של יצירה, איזה תפוקה, כן? יש לדיבורים שלנו. הדימויים הם בדרך כלל דימויים שאנחנו לא תמיד מבינים אותם, מלאכים, כן? שבדיבורים שלך אתה בורא מלאכים, או חס ושלום בורא מלאכי חבלה, כן? אבל שלא נדבר על זה שכשהזוהר מתייחס לתפילה, אז יש ממש תיאורים ארוכים, איך שהדיבור של התפילה עולה כמו, יש לו כנפיים, והמילה עולה למעלה, ועוברת שער, ובודקים אותה, ועוברת עוד שער, ובודקים גם אותה, ועוברת עוד שער. ואם היא ממש תפילה טובה, אז היא מצליחה לבכות ולהגיע לכל מיני... זה תיאורים מוחשיים שאנחנו מבינים, אני מקווה שאנחנו מבינים, שזה לא בדיוק ככה בפיזיקה האנושית, כן? כן, זאת אומרת, זה לא, כן. זה לא שאתה אומר דיבור, ועכשיו הדיבור הזה יוצא ועובר, ועובר את הרקיע הראשון, יש שם יוצא איזה מלאך, פותח לו חרך, אומר לו, רגע, רגע, בוא נשמע מה אתה אומר, נבדוק אותך, תעצור בצד, ואז אם הוא עובר את הזה, יש פה תיאור של, בלי להבין כלום, התיאור הוא שדווקא הדיבור, יותר אפילו מהמעשה לפעמים, הוא איזשהו איזושהי חוליית קישור בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים. כן? עכשיו, כיוון שאנחנו לא מקובלים גדולים, מקובלים קטנים, כל אחד ככה בתחילת הפרויקט של ה... של הייחודים שלו, אז ננסה לפשט את זה כמה שניתן. בוא נקרא עוד פעם, עכשיו שיש לכם את הפסקה, בוא ננסה קודם כל לתרגם את הפסקה. בסדר? הערת רוח הקודש, כן? כל התיאורים והתורות שמגיעים מהמדרגה של רוח הקודש, מבררים לאדם את הגודל שבכוח הדיבור. אמרו לך, דיבור זה לא סתם תקשורת אנושית, זה לא סתם רק מכין לפעולה, או לא סתם רק מסכם את מה שאתה חושב. הדיבור הוא פעולת יצירה. את המפעל הגדול של מהות הדיבור. עוד מעט נסביר את זה. קודם כל, בינתיים אני אומר, בסדר? רק תרגום בסיסי לפסקה. היא מצגת, הערת רוח הקודש מצגת במהירות לעיני רוחו איך נשאב כל דיבור מראשית ליצירתו, כל דיבור מגיע מהעולמות העליונים, כן? ועד התגלמותו לכלל דיבור, עד שהוא יוצא בפה של האדם, ואחר כך איך הוא הולך ופועל במסרו לחלל המרחב הגדול והתאחדו עם היצירה הגדולה, איך הוא משפיע על כל הטבע, על כל המלאכים, על כל העולמות. טוב, זה עוד מעט ננסה להסביר את זה. כרגע. רק הרב אומר שהקביעות ברעיון הזה, ההשרשה, שנקלוט שוב ושוב ושוב, שנחזור שוב ושוב על הציור הזה, של רוח, שמצייר, שרוח הקודש מציירת לנו, שהדיבור הוא לא סתמי, והוא לא אקראי, והוא לא רק מקומי, והוא לא איזה פעולה טכנית, והוא לא איזה מלמול שפתיים, אלא הוא ממש פעולה יוצרת. כן? אז זה עצמו גורם לאדם, יעשה את האדם אחראי גדול על כל מוצא שפתיו. זה מכניס איזושהי רגישות, סנסורים חדשים של רגישות כלפי הדיבורים שלך. אתה לא כל כך מהר, אספר לכם סיפור. אשתי שתחיה, אומרים שמסכת נדרים, בדרך כלל, בכלל, התורה מתייחס לנדרים לגבי נשים, נכון? התרת נדרים וכל זה, זה הכל הבסיס לאישה ובעלה, ואיך הוא מתיר לו את הנדרים וזה. זאת אומרת, אישה יש לה איזה משהו עם הדיבור שהוא מאוד מהיר, מאוד חורץ ומאוד מצטערים אחר כך. אז אשתי סיפרה לי שהיא הייתה, לא משנה, באיזה שיעור, תורה של הרבנית חנה טאו, יכולה לברכה, והיא דיברה משהו על, לא יודע בדיוק מה היה, אבל הדיבור היה על גיל חתונה ופה ושם, אפשר לדבר עם בנות. קיצור, דיברו איתה גיל חתונה וזה. ואז היא אמרה, מה אתם רוצות להתחתן בגיל 26? אז יש איתה קצת חצופה יותר. אני אמרה, כן, מה, נשמע לי סבבה, עד גיל 26, אתה עושה כל מה שאתה רוצה, בגיל 26, אני, אם את לא מבטיחה לי עכשיו גיל 26. אז היא אמרה לי, פתאום, אמרה, תיזהרי בדיבור שלך, דיבורים קובעים מציאות. זה היה בגיל 19. והיא התחתנה בגיל 26. כן. אז טוב, זה רק סיפור אחד, כן? אבל למר, הדיבור יש בו משהו ממש פעולה. יש היום הרבה שמרוויחים על זה הרבה כסף, על הרבה אמריקאים שכן, כל הרבה טכניקות של הסוד והדיבור חיובי וכל זה. נגיד, כמו תמיד, עשית רעך יודע לעשות מהפנימיות כסף. ככה זה היחסי גובלין, כן. זה היה ככה קליפות מוצצות את זה. אז הדימוי הכי פשוט, אתה רואה, תגיד, זה כל מיני תורות קבליות פנימיות, בא איזה אמריקאי, עושה איזה סרט, מרוויח מיליונים, וסדר, לא אכפת לו. כן, הכל הולך גם, לא, גם כל הטכניקה היא בשביל שיהיה לך חיים, נכון? יש שם תאמר שאתה רוצה להיות עשיר, אז תגיד את זה כל יום. אני רוצה עשיר, תגיד את זה, יש קוראים לזה שפת השפע. חל, איזה מילה, כן? דבר במיליונים, למה אתה מדבר בשקלים? דבר ביורו, למה אתה מדבר בשקלים? פתח, פתח, אחי, דבר, דבר, אתה מושך שפע. עכשיו, זה ביטויים שהיום אנשים אתם לא מאמינים איפה משתמשים בהם, כן? בבורסות, לא בבתי מדרש. אבל זה הכל יונק מאותה הבנה פנים 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 פנימית של רוח הקודש, שהדיבור הוא פעולה, הוא פעולה לא במובן החיצוני. אנחנו מתייחסים, כולם יודעים שדיבור פועל במובן החיצוני. אני אומר לך משהו, אתה שומע, הבנת מה אני רוצה. אני אומר לך משהו, יכול להיות שאני אשכנע אותך, יכול להיות שאני אדחוף אותך, יכול להיות שאני אצווה עליך. זה ודאי, זה לא צריך להגיד, זה פשוט. זה הפונקציה הפשוטה של דיבור. אבל זה שדיבור גורל, קובע מציאות, עתידית אפילו, תפילה. ותגזור אומר ויקם לה, כן, כל יום הרב מביא את הפסוק הזה, שצדיקים יכולים להפך את הגזרה וכל, ולא רק צדיקים כנראה, גם מי שיש לו איזושהי בחינת צדיק. זה כבר חידוש של רוח הקודש. עכשיו, עוד לא, זה בינתיים דיברנו מיסטית, כן, עוד לא הסברנו כלום. אבל עצם ההבנה הזאת, עצם הציור הזה שמונח לך בראש, כבר שם את הדאגה ואת הזהירות במבטאי הלשון שלנו, לא רק בקטע של, לא יודע, דיבור גס או לשון הרע או זה, שזה ודאי פסול גם בלי כל הנימוקים הפנים, אבל עוד יותר, שאתה מבין שאתה ממש יוצר מציאות. כשאתה אומר מילה גסה, אפשר להבין את זה, אמרנו, יש את זה בשלוש מדרגות, ככה דיברנו פעם קודמת. אפשר להגיד, אתה פוגע במישהו, אתה מקלל מישהו, אתה פוגע בו, זה כל העולם מבין. לא צריך שום רוח הקודש בשביל זה. מישהו נפגע? אבל מה אם אתה לא פוגע? סתם בכיף שלך לקלל, כולם מקללים פה, זה בצחוקי, כן? אף אחד לא נפגע. אז פה גם עדיין לא בתחום רוח הקודש, אפשר להבין שזה יוצר מנטלית, זה יוצר אווירה מלוכלכת. נראה לי שאת זה עוד אפשר להבין גם בהיגיון אנושי רגיל. מסכימים? פסיכולוגית. אבל הרוח הקודש אומרת משהו הרבה יותר דרמטי. היא אומרת, אתה עכשיו כמו שאתה, כרגע מה שקורה, זה כאילו אכלת עכשיו מאכל אסור. בדיוק כמו תמידה. בפה, מה? פעולה. ממש פעולה. אתה עכשיו מחדיר לנשמה שלך את מה שאמרת.
להלכה זה לא נכון,
אבל. להלכה זה לא נכון. להלכה, שאלה, כן. אני מניח, זה לא אותם חומרות של מאכלות אסורים, כן? אבל, אבל נכון, נכון, זה נסתר. כן, אז יש, נכון, יש לזה משקל הלכתי, אבל לא אותו משקל הלכתי כמו אולי בשר וחלב, אבל יש לזה משקל הלכתי. יש נקודות שזה, אבל אומר יותר מזה, זה פעולה ממש, זה פעולה לפעמים, נפש החיים, הוא כאילו הופך אותנו על הראש, כי הוא אומר לך, תשמע, בלבושים של מעשה דיבור מחשבה, אז אנחנו בדרך כלל, כמו שאתה אומר, ההלכה מתייחסת למעשה. מעט מאוד, זאת אומרת, יש דיבורים אסורים, כי אסור, אסור, לא תלך אחים בעמך. זה אסור. אבל יש הרבה דיבורים אחרים שמובילים לעבירה, לא יפים, לא ראויים, אבל זה לא, אי אפשר, אתה לא יכול, זה לא לב. כן? בטח שלא קראת, או בטח שלא זה. הרבה אלף שחיים, אבל בפנימיות זה מתהפך. זאת אומרת, יש דבר כזה, עוד יותר תחשוב מה זה מחשבה. לכן חזל אומרים, לא להלכה, אבל אומרים לך את זה. שירורי עבירה קשים מעבירה. מדברים את זה על הריות. להגיד ירורי עבירה יותר קשים מעבירה? זה באיזה מובן? זה שערוריה, נכון? אז מה הוא אומר? במובן של מה אתה פוגם? זה הופך אותנו. כאילו, כשאדם עושה מעשה, אתה פוגם. זה פגימה נוראית, אבל פגמת את הגוף שלך. את המצב הזה. גוף זה בא והולך, גוף זה, לא יודע. לא טוב, זה, אנחנו נגד. בניגלה אנחנו נגד. סגרתי את הפינה, אפשר, יאללה. עכשיו, אבל זה שאתה מטמא את המחשבה שלך, כל היום, הרהורי עבירה וזה, זה, אתה פוגע בשורש של החיים שלך. בשורש של החיים שלך כל פגיעה יכולה להיות הרבה יותר קריטית. יש לה השלכות אחרי זה. אנחנו אז זה דוגמה של מבט של רוח הקודש. זה לא מבט הגיוני רגיל. מבט הגיוני רגיל אומר, בסדר, בסדר, ברור. אבל מעשה זה הדבר הכי חמור. עכשיו, הציור הזה בכל אופן, זה שאנחנו מכניסים גם את הציור הזה, מעבר לנגלה, אנחנו מכניסים את הציור הפנימי הזה של רוח הקודש, שמבין שהדיבור הוא פעולה ממש. כנ"ל גם לחיוב. כן? אדם אומר דברי תורה. לומד, אומר דברי תורה. לא חידוש אדיר, לא זה. לומד, אומר אותם, אומר בפה. אומר, אתה לא מבין מה עשית לנשמה שלך עכשיו. אכלת אותה עכשיו, זה שדיברת את זה. זה עכשיו ממש, הזנת אותה בצורה, איך תדע מה, פעולה. ותהילים, ותפילות, וברכות, וכו' וכו' וכו'. אז זה מכניס עוד נימים של אחריות כלפי הדיבור, גם לגנאי וגם לשבח. זה מה שהוא אומר, יעשה את האדם אחראי גדול על כל מוצא שפתיו. ערכי הדיבורים מלאי עניין של קדושה יתרוממו למעלתם האמיתית, אז תתחיל לקלוט מה באמת קורה פה, וחרדה צודקת מלאה מוסר תתקוף אותו מבלי, כוונה שלא, להפקיר דיבוריו, שלא לסוח שיחת חולין. לא, לאט לאט אדם יהיה לו קשה לסוח שיחת חולין. יוצא השם. כן? וכשם שמחשבה זו היא מתוצאת רוח הקודש, כי כל הציור הזה נולד מרוח הקודש,
כך פעולתה המוסרית מביאה לידי רוח הקודש. זאת אומרת, כשאדם מתרגל לציור הזה, ובעקבות זה משהו ברגש המוסרי שלו כלפי הדיבור, מזדקך, זה עצמו מבוא לרוח הקודש. אחד הדברים שהכי מקפידים עליו אנשים מאוד מאוד פנימיים, יותר מסיגופים, יותר מ... לא יודע מה... תעניות ותיקונים מיוחדים. דיבור, זה הנקודה שבה אם אתה נקי בדיבור, אתה בפתחו של רוח הקודש. אפשר להרגיש את זה ממש בחוש. אם אדם, אתה אומר לבן אדם, תשמע, אל תשקיע בכלום. מגזים, אבל אל תשקיע ב... לא יודע, כאילו, זה, אתה יודע. בעבודה המוסרית שלך, תעבוד, מה, אתה יודע. תן תשומת לב לדיבור שלך. רק לדיבור. זה בחוש, אתה מרגיש את זה תוך חצי יום. אתה מרגיש כמו שבן אדם בתענית דיבור. תענית דיבור זה לא דבר כל כך קשה. זה לא שאתה סמרטוט כמו אחרי תענית פיזית. תענית פיזית אחרי חצי יום, אתה מתחיל זה, אולי אני אישן, אולי אני זה, איך אני הולך לסיים את זה, אתה חושב רק על כל מיני עופות מעופפים לך בראש, כן? תענית דיבור, אתה כאילו שבא, אפילו נחמד, אתה לא צריך להתייחס לכל הביתיות. שבת שלום. אבל המשקל של זה, אני מרגיש, מדבר רק תורה, רק תפילה ורק... זה נותן כל כך הרבה, כל כך חזק, כל כך ממלא. טוב, עכשיו בוא ננסה, זה היה תרגום של הפסקה. עכשיו בוא ננסה להבין איך הרב קוק קורא את כל התיאורים האלה בזוהר, כן? שהדיבור הוא באמת מתגלגל, יורד מהעולמות העליונים, ואדם כשהוא מדבר אותו, מעלה אותו חזרה, וקוראים כל מיני דברים, מלאכים, בורא, יוצר מלאכים, בורא, זה. אז בשביל להבין את זה, הרב צריך קצת לקפוץ לסוגיית הרצון. יש הרבה מאוד פסקאות, יש פרק שלם, שגם אותו חשבתי ללמוד, על הרצון, שני פרקים פה באורות הקודש ג' ננסה ליפול על זה, תבהיר לנו את הדברים. טוב, ננסה. יש פה כל הרבה, אבל ניפול על ממתת. התרוממות הרצון בתפילה. בתפילה. עמוד ממתת, כן. וסעיף למדבב שם ברצון הכללי. בסדר, יש ספרים. לרוב. ממתת. התפילה היא מחיה ממש את הרוח. הרב יש לו הרי תפילה, הוא לא היחיד, הוא הולך בדרכם של המקובלים, בדרך שלו, אבל בדרך ככה, בשביל הגדול של המקובלים, אז יש את התפילה של רב קוק. ותפילה, האדם הרציונלי, כשהוא מתייחס למושג התפילה, הוא בדרך כלל, הדבר היחיד שהשכל יכול לתפוס בתפילה זה תיאטרון. וזה אחלה, פסיכודרמה. זאת אומרת, האדם הרציונלי היום מבין שאי אפשר לעבוד רק עם השכל ואי אפשר זה, אדם צריך גם כאילו לעשות איזה, לאבד את הרגשות שלו ביחס לחיים, ביחס ל... צריך לעשות קצת איזה... זה לא... לא קורה כלום בתפילה מחוץ לאדם, כאילו. הוא, יש שערה שלמה שהוא יוצר. בדיוק כמו שאדם הולך לפסיכולוג, או שאדם עושה איזה סדנה, או שאדם עושה איזה... תפילה היא סדנה עצמית. בן אדם לומד, חושב, עובר כל מיני דברים בחיים, וזה צובר, צובר, צובר רגשות, מטען רגשי, איפה הוא פורק אותו, איפה הוא מאבד את זה? בתפילה. מאבד את זה יפה, מול אלוהים, באמת תרגיל יפה. הרבה מחיאות כפיים. כן, זה בדרך כלל ככה, עכשיו אני לא, חצי שנה, לא מזלזל בכיוון הזה בכלל, הרב נוקט אותו לפעמים, בעינייה, בקבצים, יש צד שלם, כן, התפילה באה ואומרת לעולם הרגש לנו, אני עכשיו איתך. אני עכשיו, כל היום אני יכול ללמוד תורה וללמוד על ההנהגה האלוקית והאלוקות, לא אומרים אלוהים, האלוקות. משהו רחוק כזה, וחוכמה עליונה, חובקת עולם, לא מובנת, הרבה פעמים אפשר בכלל לתפוס אותה, וכן, אומר, הרגש לא יכול לחיות ככה, כן? זה צריך משהו קרוב, חי, בוער, מורגש. אז מה, אז הרגש עושה תפילה. דבר עם הקדוש ברוך הוא, צועק אליו, מתחנן, וככה כל הרגשי קרבת אלוקים שצבורים בתוכו יוצאים החוצה. אפשר לראות הסברות כאלה גם ברב וגם בוודאי בדמויות רבניות שנוטות להסברה שכלית, כאילו. כי זה באמת מה שהסרט יכול לתפוס בתפילה, כל השם. במובן השכלי התפילה היא, מי שטוען שתפילה פועלת במציאות, הוא פסיכי כאילו. מה זאת אומרת פה? מה? עולה כל התיאורים האלה יבוא, כן? קחו פעם פרופסור אשכנזי ואיזה ספרדי ממחנה יהודה, תפגישו אותם אחרי מנחה. בסדר? תגיד לך, עכשיו תגיד, תסביר לי מה אתם עושים שם בבית כנסת. באמת, אני בא בטוב, אני רוצה להבין. מה אחי, מה אתה יודע מה זה, התפילה עולה למעלה, מתקן את כל העולמות, את כל הזה, איזה מתיקות, ריח ניחוח. לא מבין כלום, כאילו השכל, מה, הדיבור, עם מי אתה מדבר? אל מי אתה, מה הסאונד, המילים, או עובדות, מה זה, זה גלי קול, מה? השכל כאילו, אין לו מה לעשות עם זה. אז הדבר היחיד שהשכל יכול להבין, אומר, תשמע, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. יש זמן שעובדים בשכל, יש זמן שעובדים ברגש. וזה באמת לא רציונלי. זה לא פועל על המציאות. זה תנועה פנימית. זה עיבוד רגשי חשוב מאוד שכל אדם מאמין וכל אדם בכלל זקוק לו. לכן היום נגיד, אחרי שהחברה הישראלית קצת התבגרה וקצת יותר פלורליסטית ויותר זה, יש הרבה תפילה בתרבות. שירים וזה, וביטויים של תפילה. יש סיפור שאחד המחזאים הראשונים כאלה של התיאטרון הישראלי, לא הישן ישן, אבל שהוא התחיל להיות קצת מתוחכם וזה, חנוך לוין. מי ששול אירן כתב עליו את המשורר, אדוני המשורר. אז הוא סיפר, שול אירן סיפר, כשהוא היה ב... תקופתו החילונית, אז הוא שיחק אצלו באיזה מחזה, והדמות במחזה היא דוסית כזאת, לא יודע, מחזה, לא יודע על מה, זה הדמות זה, וכשיש שם איזה אירוע של מסירות נפש, הוא צורח שמה ישראל על הבמה, כן? טוב. עכשיו זה תיאטרון, אז שולי רן, שחקן מעולה, כן? אי אפשר, מקצוען, נכנס לדמות. הוא הביא שם שהגע ששמע ישראל חנוך לוין תפס, אמר לו, לא עד כדי כך. בסדר, הוא צחק, כנס לדמות, אבל אז לא, שיהיה ברור מה קורה פה, כן? אז זה לא הלך לו, כן, זה כנראה... נראה לי הכי נורא לאדם כזה להגיד לו, בזכותך חזרתי בתשובה, זה כאילו... אז זה טוב, הבעה רגשית של ההשתוקקות לאלוקים, חיפוש לאלוקים, מציאת אלוקים, הבנות על זה, לא יודע, עמידה מול אלוקים, תיאטרון מפותח שאדם יוצר לעצמו על הכיפק. אבל כמובן שאנחנו לא מסתפקים רק בזה. כן. אנחנו לא רואים, אנחנו, התחושה הכי חזל וכל התורה, כן. בטח תפילה זה פעולה, זה פעולה ממשית במציאות. עד כדי שרבי חיים בן דוס סומך, צא, אתה יכול לחזור הביתה, הם עברי. תפילתי שגורה בפי. אז יודע אני. זה ממש מדע מדויק, הדרמה כזאת של פעולה, פעולה דקירה, כן? אז מה השכל שאני יכול לתפוס בזה? אז הרב משקיע בזה הרבה מאוד. הרבה מאוד אנרגיה לנסות להסביר באיזושהי הסברה, כן? מה הפעולה של התפילה. אז בוא נראה את הפסקה הזאת, ואם לא יספיק, אני אראה עוד איזה פסקה שתיים מהאזור פה. התפילה היא מחיה ממש את הרוח. הבעת הרצון, כשהוא מכוון כלפי האלוהות, בעוד הקדושה והצילות העליונה, סוגריים, שכל רמי נשמה חשים את הדר כבודה בגילוי של הכרה והרגשה חיה, וכל קטני נפש מרגישים הערצה העליונה בנקודת החיים יותר פנים ועצמיים שלהם, על ידע, אף על פי שלא יוכלו להביע וסגרף קצת מנה, כל זה סוגריים, הבעת רצון כזו, זאת אומרת, במילים שלנו, סליחה שאני רץ, אומר, הגדולים, גדולים, גדולים באמת מבינים את זה ממש, מה, איך התפילה פועלת, ואיך הדברים, והאנשים הפשוטים מבינים את זה באינטואיציה, לא יודעים, אבל הם יודעים, הם מרגישים את זה בבטן. הבעת רצון כזו של תפילה, כן? מאיזה מבוקש שיהיה, מאיזה צורה של שבח ותהילה שהיא תצויר, מאיזה תפילה והשתפכות נפש תבולת. לא משנה הסגנון, לא משנה המילים, לא משנה בגלל מה, לא משנה אם זה בברכה הזאת או בברכה הזאת, אם זה בגלל שקרה לך את זה או שקרה לך את זה, אם היה לך אסון או זכית לשמחה, להצלחה גדולה. הכל מעורר את כל מקור החיים של החיים הרוחניים הגנוז בחביונה של הנשמה, ואת כל יחוסה לכל מלוא העולמים. וקניין של הוויה יותר מתוהרה, יותר מפוארה וחזקה באושיות רוחניים מתחדש בנשמה. מה זאת אומרת? הרב מבין ככה, ש... התפילה באמת, הפעולה של התפילה היא לא בגלל שאתה באמת עושה משהו, אלא אתה יותר חושף, מגלה, מתמזג, לא יודע איזה מילה הזה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, יש פסקאות שהרב אומר את זה מפורש, כל אחד מאיתנו יש לו נשמה תאורה, עם השתוקקות אדירה לקרבת אלוקים, עם השתוקקות אדירה לטוב, עם השתוקקות אדירה לאמת, לצדק, ליושר, לכל הדברים הכי יפים והכי גבוהים שניתן. זה קיים בכל כל אדם ובוודאי בכל יהודי, זה קיים. אלא מה? אנחנו יודעים שזה שזה קיים, זה לא בהכרח נוכח. יש הבדל בין קיים לנוכח. קיים זה, לא יודע, גנוז, יש, צריך יותר מדי, זה יתגלה פעם בחיים, זה בפוטנציאל, כל מיני, כן? נוכח זה אומר שזה חלק מהחוויה הקיומית שלך, זה חלק מהחיים שלך, זה דבר שאתה יכול להוציא ולהכניס, לזה, זה משהו, כאילו פעולה פשוטה כזאת, טריוויה. מה התפילה עושה? וכרגע לא משנה מה הסיבה, מה הטריגר לתפילה, כן? זה כבר סיפור אחר. התפילה היא רגע שבו הרצון הפנימי הזה, הגעגוע, השתוקקות, כן? מצליח לחדור לתודעה. עכשיו, לענייננו, מה הדבר שעושה את זה? מה הכלי שיכול למשוך את הרצון מהאזורים הסמויים והפוטנציאליים שלו, כן? למשהו שהוא ממש חלק מהחיים שלי, דיבור. זה הכלי. וזה עבודה. זה עבודה. עכשיו, במובן הזה, התפילה, בוא, ניתן דוגמה. ניתן דוגמה פשוטה, כדי שלא נדבר באוויר. הפסקאות מאוד מאוד פשטות, אבל מאוד חשובות. כן. מה קורה עכשיו, אחרי זה נחשוב גם מה הפעולה של התפילה, אבל קודם כל מה קורה באדם. עכשיו, חס ושלום, לא יודע מה, מישהו יש לו איזה חולה, יש לו איזה מצוקה כלכלית, זה בעיה לו, למישהו שהוא מכיר. אז מתחיל להתעורר בנפש, איזשהו רגש של רחמים, איזשהו רצון שהדברים יהיו אחרת, שהאמת תתגלה, שהצדק יצא לאור, שתבוא גאולה, גאולה במובן הפשוט, כן? שהבן אדם הזה יבריא, שהמריבה הזאת תפסיק כבר, לא יודע מה, כן? עכשיו, זה, יש איזה בצבוץ, עכשיו, בעולם שלנו, הרגשות האלה או הרצונות האלה, יותר נכון, הם מכוסים מאוד. הם מגיעים ולא, הם נוגעים לא נוגעים, קיימים לא קיימים, אין להם משקל. בעצם כשאדם מתפלל, כן, הוא מתחיל למשוך, זה ממש פעולה, לפעמים אדם ממש מרגיש את זה בתפילה, כן? למשוך, כל הביטויים האלה שמהעולמות העליונים, תראו איך הרב מתרגם את זה, זה משהו ממש פסיכולוגי, כן? מהעולמות העליונים יורד השפע אל עד הפה של האדם, איך הרב מתאר את זה? אומר, אתה יש לך צד שאתה אחוז בכיסא הכבוד. יש בך רצונות כמוסים, פנימיים, כל אדם באיזשהו, כל אחד זה אחרת כמובן, וזה נפתח בצורה אחרת, אבל זה, כל אותה לא צדיק יסוד עולם, שזה דבר נוכח ויום יומי ופשוט לך, כן, שאתה, מתי שאתה רוצה, אתה פותח, אתה מעורר את זה, מתי שאתה זה, אתה סוגר את זה, משהו כזה, מאוד מאוד מפולש, כן? בארץ, רוב בני אדם זה חסום. זה, לא יודע, אולי יזכה, אולי פעם, איזה פעולה הירואית, איזה מצווה גדולה שהוא יעשה, איזה חג שפתאום יפתח לו, אני לא יודע, כן? בגדול, זה, אתה סגור, אתה לא מגיע לקומות האלה שלך, של הנשמה שלך לא נוגעת, לא מגיע לשורש שלה, כן? בצורה מודעת. לא יודע, אולי כשאתה ישן, אולי כשאתה זה, משהו. יש איזה חוט. אבל, יש לנו אפשרות, כן? להוריד את זה, אני אומר את זה כאילו בכוח. בפעולה. זה מורגש, זה לא מיסטי. אתה לוקח עכשיו איזה זנב של רצון, כן? אומרים לך, בוא תדבר את זה. דבר את זה, תן לזה ממשות, תהפוך את זה, תוריד את זה לתודעה שלך, למילים שלך, לרגשות שלך, לתחושות שלך, לדמיונות שלך, כן? לקול שלך, לצעקות שלך. ככל שתעשה את זה יותר, זה ממש משיכה של, קרא לזה נשמה חדשה, ככה הרב קורא לזה, כן? הכל מעורר את כל מקור החיים של החיים הרוחניים הגנוז בחביונה של הנשמה וקניין של הוויה יותר מתורה יותר מפורה ברדה מתחדש בנשמה. אתה מושך עכשיו, כן? ממש כוחות חיים חדשים. זה תפילה. לכן, דרך אגב, אף על פי שאנחנו בעד התפילות הקלאסיות, אם אדם אבל מרגיש פרפור כזה במהלך היום, שיעזוב הכל ויתפלל. במילים שלו, לא יודע, ייקח תהילים, לא משנה עכשיו בדיוק איך. יש לך הזדמנות, אתה מרגיש איזו התעוררות של רצון, חווית משהו. הלכת עכשיו ברחוב, ראית קבצן בלי רגל. עכשיו אתה רואה, הרבה פעמים ראית כנראה דברים דומים, ולא קרה לך כלום. הכל אטום, אתה ממהר, אתה לא, כלום, שום דבר לא קרה. לא יודע מה, משהו בתפאורה, היה אפור כזה, לא יודע מה, למה בהשגחה, ועכשיו, בום. אתה מזועזע ברמות שאתה לא יכול. עכשיו, מה קורה בדרך כלל? ואדם לא יודע לעשות עם הרגש הזה. הוא מוצף, הוא אין לו, הוא כאילו נרתע, הוא מגרש את זה, הוא נבהל מזה, הוא... לא יודע, אפילו לא יודע בדיוק, יש לו איזה בלבול. זהו. עכשיו, הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות, זה לצאת משם ליער. כן, לא יודע, לא חייב ללכת ליער, כן? אלא להתפלל את זה, להתפלל לטובתו של הקבצן הזה, ולהתפלל לטובת כל הקבצנים, וכל הסבל שיש בבני אדם, וכל הצער, וכל החסרונות, וכל הנכויות, וזה, עכשיו זה הרגע, זה זמן תפילה. זה הרגע שהרצון הפנימי הזה, שהוא בדרך כלל כאילו, איך הוא קורא לו, גנוז בחביונה של הנשמה, הוא לרגע אחד, כאילו הוא התחיל להתגלות, לרגע אחד, זה מאוד, זה מעומעם, זה מאוד מהיר, זה מאוד, תמשוך אותו, תפוס אותו, שלא ילך. זה בדיבור. מחשבה מאוד קשה לעשות את זה. אנשים מאוד פנימיים גם עושים את זה מחשבה. בדיבור, דיבור זה ממש, אתה יכול להחזיק את זה. למה הדבר דומה? לאובדן הכרה. נכון? אדם שהוא בסכנת אובדן הכרה, מה אומרים? דברו איתו. דבר איתו, דבר איתו. לא משנה על מה, דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו. ככה פעם אחת הייתי על המיטה באמבולנס ופחדו שהייתי איזה תאונה קטנה, לא איזה פתחתי את הראש ודברים כאלה. אבל אני, משהו, אני זוכר מהנסיעה שזה שלימדתי חפר לי במוח, כאילו, כי הוא פחד שאני אבד את ההכרה, כן? אז הוא דבר איתך, שואלים לך, מה תעודת זהות שלך? מה זה שלך? לא לנתק את הזה. עכשיו, באותו מובן, אתה עכשיו בתפילה טובה, נגיד זה ככה, יש איזה פרפור כזה סוף סוף. יש איזה געגוע שמתחיל להתגעגע בך, כן? יש איזה צעקה, יש איזה כאב, יש איזה רצון, מה? אבל זה אין, זה חמקמק, זה ככה, זה יכול להיות באותה תפילה להיעלם לך. יכול, לפעמים אתה מתחיל תפילה בטוב, פתאום הוא לא מבין איך זה נגמר, כאילו. שנייה אחת, הוא לא בדיוק זה, הוא לא דיבר. אני מנסה לחזור. אז הדיבור הוא ממש פעולה של משיכה. ממש פעולה של לתת לזה חיות, לתת לזה ממשות, לתת לזה נוכחות במודעות שלי, בחיים, בנפש שלי. לא בנשמה, בנפש. זה חלק ממני כבר. זה גם בא בדיבורים שלי, בדימויים שלי, במילים שלי, זה קורם, זה ממש, זה לכן מדברים את זה כמו ממש, כאילו אתה יוצר משהו ממשי. זה עד כאן הקפה הראשונה, בסדר? עדיין נשארנו אבל בקראת האישית, הפרטית, כן? למה זה, למה התפילה פועלת על האדם יותר מסתם איזה תיאטרון או איזה עיבוד רגשי? יש פה ממש התחדשות רוחנית. התפילה היא מחיה ממש את הרוח. כן? עכשיו, מה שהרב ברור לו, שכל תנועה כזאת, שהאדם מצליח כאילו ללכת אל הנסתר, אל הנעלם, אל המאגרים הסמויים של הנשמה, מצליח לשלוף משם משהו, זה לא רק אצלו. זה מיד מקרין על כל מי שקשור אליו, ודאי מישהו יתפלל עליו, ועוד כל מיני, לא יודע מה, אשכולות של נשמות, וכל, הנשמה שלך היא חלק ממכלול. אין דבר כזה פעולה פרטית. אין דבר כזה בעולם. למדנו את זה מהמדע, נכון? אם אני פולט פחמן דו-חמצני, אז אני לא רק פולט לעצמי פחמן דו-חמצני, אין דבר כזה. גם אם אני ארצה. אם אני מוביל אנרגיה או פה, לא יודע מה, חום או... אז אני, כל מה שקשור אליי, כל הסביבה שלי, וכל, בכלל, המאגר העולמי, לא יודע מה, המרחב העולמי, אז הוא מוקרן ממני. אז בצורה כזאת, תפילה, ככל שהאדם מצליח באמת שיותר לזעזע את עצמו ולהחיות יותר חלקים מהנשמה שלו, זה מיד מקרין לכל מי שקשור אליו, לכל נשמות שקשורות אליו, לכל... זה בלי, זה לא בזמן, זה אותה פעולה, כן? זה לא ש... לא שאני מתפלל, ואחרי חודש אומרים לי, טוב, אתך התקבלה, בסדר, נקבל את כל מה שביקשת. אין דבר כזה. זה בא, התפילה עצמה היא הפעולה. מיד זה מקרין על כל מה שקשור, על כל מה, ש, כל מה שדיברת עליו, כל המילים שיוצאת. כל... כן.
בגלל
זה
אדם
כל
כך
מזדעזע
מאותו
קבצן,
כי זה
עוד
כאן שמה, כאילו שמה, כאילו שמה.
אני לא יודע למה, זו שאלה גדולה, למה אדם דווקא מזה?
אולי זה נוכל גם בסך הכל,
אנשי המלוטן ש... לפעמים זה בגלל זה, לפעמים זה בגלל צירופים. העולם הרגע שלנו הוא עובד על צירופים מאוד דקים, שאנחנו לא יודעים עד הסוף. ברוך השם, אם היינו יודעים עד הסוף, יש כאלה שמנסים. ואז הם יכולים לשלוט בכולם. כן, נגיד גוגל. גוגל מנסה כל הזמן להבין את התנועות שלך ואת התנועות שלי. עכשיו, ברגע שהוא יבין את זה, הוא יכול למכור לך הכל. אז, אז הרבה פעמים עולם הרגע שלנו בגלל צירופים מאוד דקים. צירופים של מה עברתי לפני כן, ומה מה המצב הפיזי שלי, ומה, כמו שאתה אומר, מה הוא מעורר בי, איזה זיכרון, איזה רושם, ומה הקשר, ומה זה... לא יודע, אלפי פרטים יוצרים את זה שדווקא הפעם נפתח לי הלב והתחלתי לבכות. אתה אומר, בוא נה, לא... לכן, לכן זה אחד הדברים ש... שנוראים בהנדסה גנטית, כאילו, זאת אומרת, ש... כשמהנדסים לך רגשות, אומרים לך, תשמע, בוא, אתה תהנה, אתה תהנה אצלנו, אני אהיה לך כיף, איזה... אני מבטיח לך שאתה תהנה. איך אתה יכול להבטיח לך שאני יודע? זה כאילו... הרבה פעמים אדם נהנה מאוד 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 מחוויות פשוטות פשוטות פשוטות. נכון, אדם יכול להכין לעצמו חביתה בבית, לחתוך סלט. לא יודע, אבל פתאום היה אחרי זה יום טוב כזה, הילדים הלכו לישון בכיף. היה, בסך הכל היה לו יום מוצלח, וזה, הוא אוכל את החביתה הזאת, כאילו, לא יודע מה, כאילו נמצא עכשיו איזה שולחן מלאכים, אך, איזה חביתה, איזה, זה, כל דבר הוא מתלקק. עכשיו, לעומת זאת, הוא הולך למסעדת יוקרה, אבל מה, הוא לא יודע מה, הוא רב עם אשתו בחנייה, והיה לו יום זה, מסעדת יוקרה, מגישים לו, זה, זוג לך עוד קצת, מה שאתה רוצה, לא מרגיש כלום. זה צירופים, זה צירופים של הרגש, הוא מאוד מאוד עדין, מאוד דק, יש לו כל מיני ניואנסים, אי אפשר לנהל אותו. יש הרבה הפתעות ברגש, באמת. אז זה בהשגחה, בוא נסגור על זה, בהשגחה, הרב הרבה בעיניי אומר ממש, שזה בהשגחה שהלב שלך נפתח דווקא עכשיו, בדיוק הצירופים האלה. עכשיו, השאלה היא, אתה מנצל את ההשגחה. אם אתה באמת עכשיו מתפלל, אם אתה לוקח את זה לתפילה, ואם אתה... ואז, קודם כל, ודאי שאתה מחיית את הרוח שלך, וכמובן שאתה חלק ממכלול, אתה מחיית כל... עד כדי כך שהרב אומר, פה הוא אומר את זה ברמיזה, אבל במקומות אחרים הוא אומר את זה בצורה יותר ברורה, אני חושב. שהמדע המתקדם ביותר הוא יחקור את התפילה והוא יבין עד כמה כל זעזוע של רצון כזה, כמה הוא מוסיף לעולם, עד כדי כך שיהיה, לא יודע, שלטים שמעודדים תפילה וש... כן, אל תבהה, תתפלל, כל מיני כאלה. הוא אומר ככה, כמה גדול הוא הערך של תפילת ישרים, כמה ראוי לעולם התרבותי שיהיה צמא לתפילה זקה. כמה צריכה היא ההתקדמות, התקדמות הטכנולוגית, או... לפנות את כל המכשולים המונחים על אורחות התפילה, כדי ליהנות מזיו של מעלה הגנוז בה. וזה בו יבוא. זה עוד יגיע. עוד יגיע העידן הזה שנתחיל לקלוט ברמה כאילו הפרקטית. לא בצורה גסה, אבל להבין בצורה הפרקטית מה זה תפילה. עכשיו, את כל זה עושה הדיבור. תפילה זה דווקא בדיבור, נכון? להלכה. אנחנו לא מתפללים בהרהור, ולא מתפללים זה. אפילו 18 שהיא על גבול ההרהור, היא צריכה להיות בעקימת שפתיים. בדיבור. יש משהו בדיבור שהוא דווקא מוריד. מוריד הגשם. עוד פסקה כזאת או שנחזור לדיבור? אנחנו מסתכלים עליי כאילו עוד פסקה כזאת ועבדנו. בואו ננסה עוד פסקה על תפילה. טוב, אני מחפש דווקא עם בדגש על הדיבור. טוב, ננסה. נון גימל. סגולת הרצון הכללי. כן, פה הרב מסביר. טוב, סוגיה ארוכה. שאני נפתח אותה. אבל יש עוד דבר שלא אמרתי. התפילה היא בנויה כדוסיח בסוף, או התפילה פונה לאלוהים. זה לא רק שאני מבטא את הרצון שלי, אפילו אם הוא עמוק, אפילו אם הוא פנימי, ואני אור נשמתי, ולא יודע מה, כן, אני פונה לאלוהים, נכון? אני מבקש ממנו, אני ברוך אתה השם, לא כזה. הרב מתייחס לזה שאדם, התודעה של האדם בתפילה, אני אגיד זה קודם כל בעל פה, נראה אם נצליח לקרוא משהו, כן? שהרצון שלו, כן? נוח לנו, אנחנו מדברים על נשמה כל הזמן, כי זה דבר שעוד אפשר לתפוס, זאת אומרת, כי יש לי אישיות נשמה. אבל באמת באמת בשורש הרצון שלי זה רצון השם. כשאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני אומר, אני יודע שכל מה שאני רוצה וכל מה שאני מתכוון על הרצונות הגבוהים שלי והתיאורים שלי, זה אני כמו, אני רוצה להיות, נגיד זה בשפת הדימוי, ככה קוראים לזה ברכה, מלשון בריכה, נכון? אני רוצה להיות בריכה לנהר שלך. אני רוצה להיות צינור, נכון? לשפע שלך. אני, החוויה הכי, נראה לי, אילאית ומתוקה בתפילה, שאתה ממש מרגיש שאתה כלי נטו. אתה, זה לא שאתה רוצה, וכן, אבל זה לא עכשיו איזה פרויקט שלך, כאילו, אני רוצה, אני רוצה. זה מאוד דק, אפשר להתפלל, בוא נגיד את זה ככה. תפילה אמריקאית מול תפילה ישראלית, בסדר? הסוד מול באמת הסוד, כן? תפילה אמריקאית גם, יש שם הרבה רצון, יש שם רצון, אמביציון, וכל מיני, ומוטיב לב, ואני אומר, ואני מתכוון, אני מתכוון, אפילו רצונות אולי עמוקים, לא יודע מה, כן? אבל שוב, זה פרויקט שלי, זה האגו שלי עכשיו במסיעו, במובן הזה תפילה זה סופר אגו. אני כל כך רוצה, אני אפילו משכנע את אלוהים. חושב שזה הדבר הכי חשוב בעולם עכשיו. תפילה באמת, אז אנחנו אומרים, אדוני שפתי תפתח, לפי יגיד תהילתך, זה תנועה הפוכה. זה לא מבטל, זה לא שאני כאילו, לא יודע. אבל אני רוצה, ואני מאוד רוצה, ואני בוכה, ואני משתוקק, ואני מבקש, ואני מתחנן. כן? וכל זה, זה איזושהי תנועה עדינה, שאני מתחיל להרגיש, בתפילה טובה אני מתחיל להרגיש שאני נסחף. שאני אני אני מרגיש כאילו את הזרם הטוב הזה של רצון אמיתי וכנה ואלוקי, כן? איך הוא פשוט זורם לי על השפתיים, תפילתי שגורה בפי. איך הירושלמי מתאר את זה, אם אני לא תלה, שמי ששפתיו מלאות תנובה, תפילתו מתקבלת. מה זה שפתיו מלאות תנובה? זה כאילו, אתה פשוט, אתה כבר לא מנהל את זה, אתה לא חושב על זה, אתה לא דופק על השולחן. אתה מדבר, אתה מרגיש שכבר זה לא בדיוק אתה מדבר, או פשוט זה זורם ממך ודרכך, כן? משהו, זה תנועה הרבה יותר עדינה ומלאת ענווה. זה השיא של התפילה. השיא של התפילה זה שאתה מאבד אחיזה, כאילו, זה לא הסיפור שלך רק ולא זה, אתה פשוט מרגיש כמה השם רוצה זה. כמה יש איזה רצון אלוקי שעכשיו אתה האפיק שדרכו עובר. וכמה שזה נשמע כאילו יומרני, יש בזה משהו מלא ענווה. יש פעם, לפעמים אפשר להרגיש את זה בצורה יותר פשוטה, נגיד שאדם מבקש על עצמו, אז קשה להגיד הוא בא וזה, קצת קשה להגיד אני, זה רצון השם, שיהיה לי טוב, כן. אבל כשאתה מתפעל על חבר, אני חושב שאפשר להרגיש את זה ביותר קלות. אולי זה הפשעה, אולי זה הדרש פחות, שאני מתפעל חברון הרעלה תחילה, כן? שאדם כשאתה באמת מתפעל, אתה, עכשיו רק אתה יכול לעשות את זה, רק אתה מכיר אותו. מעטים האנשים שיכולים להתפעל עליו ככה. אתה מכיר אותו, חבר כל כך טוב שלך, ואתה רואה כמה הוא מתייסר, וכמה הוא מתפתל, וכמה קשה לו, וכמה הוא ניסה, וכמה הוא נפל, או הצטבך, או לא יודע מה, כן? עכשיו, אתה כשאתה מתפלל, אתה לא מתפלל, כי ידע שאתה מתפלל עליו. זה לא הקטע שאתה לא יודע מה. לא מספר לו אחר כך, אחי, בוא נה, השקעתי בך היום. כן? וגם לא, זה לא הסיפור שלך עכשיו. אתה מתפלל, פשוט אתה ממש מרגיש שרצון השם עכשיו, אתה יכול, אתה היחיד שיכול לצעוק אותו בעולם. הרב קורא לזה שזה בחינת צדיק שלך. שלכל אדם יש נקודות, כאילו יש איזה חלקה מסוימת, שאתה הצדיק היחידי. אפילו הצדיק לא יכול להתפלל ככה, כי הוא לא מכיר אותו. אתה מכיר אותו אולי יותר טוב. אולי, ספציפית, לא יודע, מישהו. ושם ממש אתה יכול להרגיש איך אתה פשוט בצון השם, פשוט צורח אותו, פשוט מוריד אותו, מנסה כמה שיותר, שהוא סוף סוף כבר יקרה, שהוא סוף סוף כבר יתממש. זה תפילה, זה תפילת ישרים. זאת אומרת, בתפילה טובה, הרצון שלך קצת ככה, יש איזה תשטוש בין הרצון שלך לבין הרצון השם. זה נקרא לעשות רצונך כרצונו. לעשות רצונך כרצונו זה לא רק כאילו לעשות מה שהוא רוצה. אלא הרצון שלך הוא, דרך הרצון שלך, הרצון שלו זורם. צורה פשוטה, טבעית, אי אפשר זייף את זה. אי אפשר להנוס את זה. אז זה רק לפחות נסביר את המשפט הראשון. רצונו של האדם הוא קשור ברצון האלוהים, והוא נובע מזיו אורו. ההתנוצצות, מתנוצץ בך את הרצון השם. בדרגתך, בעניינך, וזה. זה ממש השראת שכינה, או כל הביטויים האלה, ששכינה כנגדו, שכינה כנגדך, כי אתה כרגע מי שמביא אותה. טוב, יאללה, מה שתפסנו, תפסנו. גם הציור עצמו אמרנו, הוא הוסיף איזה... אני מתלבט מה לעשות הלאה, אני אומר, שיעורים הבאים, כמה, כל פסקה פה זה תעופה גדולה. שאלה אם רוצים לדלג קצת קדימה לעוד נושאים, להיות עוד קצת בדיבור. דברו איתי. בהמשך הפרק יש עוד, יש על אכילה, יש על יצר המין, יש על בסוף בסוף יש קצת על חשבון נפש. תחשבו על זה, תגידו לי מה אתם אומרים בלי לי לחשוב על זה? אה?
הוא אומר פה שהאכילה זה מעניין.
אני תמיד מעניין, אבל הרב...